חודש ניסן יחול בשבת. זה שלושה ספרי תורה מוציאים. בראשון, לפי ההלכה, קוראים שישה עולים. ואנחנו מתחילים ספר ויקרא בשעה טובה. הוא ספר הטהרה. כל דיני הטהרה של עם ישראל בחומש הזה. זה הספר ראשון. לפי ההלכה צריך לעלות בו לפחות שישה עולים. אפשר להוסיף, אבל שישה עולים בלבד עולים. ואם עלו רק שישה, אין קדיש. אבל אם עלו יותר משישה, כיוון שהיה שבעה עולים שחובה, ממילא קוראים קדיש על השבעה עולים. כלומר, תמיד צריך לדעת. זה מבלבל הרבה את הציבור, גם הגבאים, אפילו לפעמים החכמים, לא תמיד זוכרים את ההלכה. כל קריאה שהיא חובה וסיימנו אותה, יש עליה קדיש. זה לא קשור איזה ספר תורה קראתי או לא ספר תורה קראתי. קריאה שהיא חובה, יש עליה קדיש. עכשיו, קריאת הפרשה, אם עלינו שישה עולים רק, לא יצאנו את החובה עדיין, צריך עוד אחד. לכן, היו בזמנם, היו או יש מקומות שמקפידים לא לעלות מוסיפים. אלא בדיוק שבעה עולים. השבעה עולים, שישה בספר הראשון, ולא יהיה קדיש, והשביעי עולה בעליית ראש חודש. מכינים ספר תורה נוסף, שהוא פתוח בפרשת פנחס. שמה, בראשי חודשכם, למעשה הוא מתחיל, הוא ביום השבת. ביום השבת הוא בראשי חודשכם. לא צריך לקרוא את פרשת התמיד. כי יש עולה אחד בלבד, והוא קורא קדיש. ספר תורה השלישי, פרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם מחודשי השנה. לפניו יש פסוק, ויאמר אדוני משה, ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. לפעמים מחפשים, אומר איפה החודש, אבל יש לפני זה פסוק אחר, הפתיח. אבל אני חוזר ואומר, רוב בתי הכנסת היום מוסיפים עולים. בפרט אם יש שמחה וכדומה, אז בספר, אז יש לי שלושה קדישים, בראשון, בשני ובשלישי. ההפטרה, תמיד הכלל הוא, הספר האחרון שקראנו, הקריאה האחרונה. הקריאה האחרונה הייתה פרשת החודש, אז אומרים את ההפטרה של פרשת החודש. ובזה אנחנו מסיימים את הסריה הזאת, איך זה נקרא? הגלריה של ארבע פרשיות, זה נקרא הלכות ארבע פרשיות. פרשה ראשונה הייתה שקלים, שנייה הייתה זכור, שלישית הייתה פרה, וזו הרביעית פרשת החודש. זה לכבוד חודש ניסן, אנחנו עושים כן, לכבוד חודש ניסן. ואז יבוא החודש ניסן, והוא, כן, היום הם הקדימו כבר עוד מעט 10 דקות, וכל הספסל פה, ברוך השם, כן. והחודש הזה הוא חודש ניסן, ואז מה עם ברכת האילנות? כבר אמרנו, בתי כנסת שלא באים אנשים כל יום, אלא רק משבת לשבת, אז מה, אתה תגיד להם בשבת לא מברכים? מה יהיה שבת הבא? בשבת שאחריה? זה פסח. נו, יעבור ניסן, והם יפסידו, יברכו. אין בעיה. פרט לזה בתוך העיר. היום לא הולכים מחוץ לעיר. יש כאלה, במקומות מסוימים, או אפילו פה, לכם בירושלים, יוצאים לאיזה מקום, פרדס, או איזה שטח, שהוא מחוץ לעיר. אז אין הכי נעמה. אלה ילכו ביום ראשון. אבל אם יש, כמו שיש ציבור, שהם מקפידים ומדקדקים במצוות, ורוצים לעשות הכל כהלכה, שמה? לפי ההלכה, כדאי, וכתחילה לצאת מחוץ לעיר. למה? כתוב בגמרא, אמר רבי יהודה, איימן דנפיק, דנפיק, פירושו יוצא חוץ לעיר. ביומי ניסן, אז דרשו ניסן, זאת אומרת, אם היום הוא רוצה לברך, נאמר לו לא, תחכה שבוע הבא, או בשבת, או שבוע הבא. אבל אם הוא אומר לי, שמע, אני יש לי טיסה לחוץ לארץ, או אני עובד חירום, או אני יודע איפה הוא נמצא, בכל מיני מקומות, או בכל מיני מקומות, אז אני אומר לו, אתה יכול לברך. אתה יכול לברך. אני אומר לו, תברך, והכל יהיה בסדר. גם באדר. הוא הדין, מי שכל חודש ניסן עבר. לא יודע מאיזה סיבה, לא ברך. ועכשיו בא חודש אייר. כתוב בגמרא ביומי ניסן, אבל לא כתוב בניסן, ביומי ניסן, ימים של ניסן. אז עשית את הברכה הזאת, זו ברכה פעם בשנה. ויש אילני דמלבלבי, זאת אומרת יש פרחי אילן, צריך להיות פרח מה שמציירים בז'ורנל, פרח. פרח הכוונה הניצן של הפרי, של התאנה. היא אין לה פרח, אבל יש לה את התאנה הקטנה שמתחילה לצמוח, נקראת פג. תאנה חנתה פגיה. זה התאנה חנתה פגיה, זאת מברכים עליה ברכת האילנות. זה הכל הולך כמו שצריך. כמה אני מחכה, סופר את הרגעים ואת הדקות, והלב דופק יותר ויותר. אל תשאל, אל תשאל. והשכמת בית הכנסת, והשכמת בית המדרש. כן, השם יזכה אותנו. אז בקיצור, זה למדנו מפה, צריך שיהיה לא דווקא פרחים מה שמצויר, אלא הנס של הפרחים. למשל רימון עדיין הוא לא מוציא פרחים, הוא מוציא בשבועות. זה דבר ידוע. עכשיו הרבה שואלים על לימון, מברכים עליו. אפילו שלימון הוא דו-שנתי, יש כאלה שמוציאים לימונים פעמיים בשנה. אבל יש לו פרח, מברך עליו. אבל לא מברכים פעמיים בשנה. דוגמה, מי שגר או נוסע לאוסטרליה, ניו זילנד, נוסע לארגנטינה, ושם עכשיו מתחיל החורף. לסיים הקיץ, אצלם זה כמו אלול עכשיו, עולם הפוך. דיני מקלובה אומרים. אז זה, הם מברכים שם, מתי הם מברכים באלול? הוא ברך שם באלול. הוא בא כעת נסע לפה, בא לפה, לא יכול לברך עוד פעם. כמו שבשנה האחרונה הוא ברך. הוא ילך שם באלול הבא, יברך. או אם הוא נשאר פה, יחכה לניסן הבא. כי השנה הוא ברך כבר. וכן מי שמפה נוסע לשם, לא מברך אחר כך, כיוון שהוא ברך. אלא אם כן הוא נשאר שם, אז בשנה הבאה, זאת אומרת, יותר נכון השנה באלול, שם הם מברכים באלול, הוא יכול לברך. כי הוא עומד להישאר שם, והוא לא יבוא, הוא לא חוזר לכאן. עד שיבוא המשיח, מחכה למשיח. אז זה, עכשיו עוד שאלה הרבה שואלים, האם צריך שתי אילנות או די באילן אחד? לפי ההלכה תדעו שמספיק אילן אחד. לא צריך שתי אילנות. כתוב אילני דמלבלבי, הכוונה מין אילן שהוא מלבלב. מאיפה ראינו, מאיפה ראיה? שכן כתוב במשנה, על הימים ועל הנהרות אומר ברוך שעשה את הים הגדול. וכן, ברוך עושה מעשה על הברקים ועל הרעמים, ברוך עושה מעשה בראשית. מה? הוא צריך שיהיה ברק מפה וברק מפה, טה-טה-טה-טה, הפגזה אווירית? לא. ראה ברק אחד, מברך עליו. שמע רעם אחד, מברך עליו, זהו, עד מחר. אותו הדבר באילנות. חתחילה, יש מצווה. אני יודע שאתה קצת קשה לך. חתחילה, יש מצווה שיהיו שניים. ולכתחילה שיהיו גם 100 וגם 192 למטייה קצב. אבל אם יש לו, זה מה שיש. ואם לא, הוא יתחיל זה למחר, הוא לא יודע מתי, הוא ישכח. ברך. כן, יכול לברך. הוא הדין, מה קורה בלילה? פעמים הוא לא ברך ביום, והנה בלילה הוא רואה. אבל הוא רואה, מברך. כמו עכשיו הים, מי שלא ראה את הים 30 יום, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשה את הים הגדול. הרואה, כתוב הרואה. אם יש תאורה, או הירח מאיר על הים, ואני רואה את הים, ברך. ואפילו לא עומד על שפת הים. אני עומד על איזה גג ואני רואה את הים. רואה, אבל רואה ים. מברך. אותו הדבר כתוב, הרואה חכמי ישראל. מה, אני צריך לראות כמה רבנים ביחד, לברך עליהם? ולא כל חכם אני מברך, רק חכם שבקי ברוב התלמוד, ויודע את ההלכות, וכל שאלה ששואלים אותו, יודע להשיב עליה, זה נקרא חכם שמברכים עליו, ברוך שחלק אלוקי השם אלוקינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. אותו הדבר, היה איזה מדען גדול, זה פרופסור גדול, מנתח בכיר וכדומה, לא ראית אותו 30 יום, אתה מברך עליו, שחלק מכבודו לבשר ודם. וחכם בתורה ליראיו, שהוא שומר תורה ומצוות, יהודי שומר תורה ומצוות. וכן מלך, אותו הדבר, אני לא צריך עוד כמה מלכים, כתוב הרואה מלכי ישראל, הרואה מלכי אומות העולם, מה מלכי ישראל היו שני מלכים ביחד? לא, היה כל אחד בתור שלו, יש תור, לא דוחפים, נכון? אז אם כן, גם כאן באילנות, לפי ההלכה, די שרואה אילן אחד. אם הוא נמצא באיזה מקום, היה עשה אדם שאין לו, נמצא באיזה עיר, קרח, ויש שם רק עץ אחד של פירות, בחצר, לברך, אין בעיה. לפי הקבלה, יש איזה מעלה גדולה, כיוון שעולה הנשמות כעת מליל שבת זו, מתחילות לעלות. לכן יש נוהגים ללכת משמרה לבית העלמין. אבל אני לא מציע מחר ללכת, כיוון שהרבה הולכים, תדעו, הכי חמור זה אם יש נשים בבית העלמין. ואדם רואה נשים, הזוהר אומר, וגם הגמרא אומרת, שניהם כאחד, כל הצרות, כל המחלות, כל בר מינן, הפטירות של בני אדם שאתה רואה נפטרים, מזה. המלאך משתולל שם, וכשאדם גבר רואה אישה, אישה רואה אישה, אין בעיה. אבל גבר רואה אישה, אז הוא מרקד בין עיניו, ורושם אותו. והרמ"א כתב, לפעמים זה לא מיידי, אחרי שנתיים הוא פוגע בו. למה הוא היה אצלו בפנקס? הוא מחכה לו בסיבוב. אז למה לאדם להיכנס לתוך צרה כזאת? אם יש נשים שם, מה נעמי ללכת? אין שום מצווה. מה עושים כהנים? הולכים? לא. אז מה, הוא רוצה זה להתפלל? בשביל מה אתה הולך? הרי הולכים בשביל להתפלל בשביל הנפטרים. למה? הזוהר אומר פרשת אמור, שהנפטרים עולים בחודש ניסן כולו, הם עולים למעלה. לא נמצאים על הקברים. ואז, למה הם עולים? כי הקדוש ברוך הוא נותן להם לעלות. כך הוא אומר, יומין רשימין אינון בשתה, ימים מסוימים הם בשנה, והם חודש ניסן, ימי ניסן וימי תשרה. כך לשון רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, כל חודש תשרה, וכל חודש ניסן, הם לא נמצאים פה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעלה אותם שם, יש שלוש חומות בגן עדן, חומה אחת של עולם, בין עולם העשייה, אנחנו בעולם העשייה, וגם הם בעולם העשייה. עשייה עד היצירה, אז יש חומה של היצירה. זו חומה אחת. חומה שנייה, עולם הבריאה. אז הם עומדים בין היצירה לבריאה. חומה שלישית, זה עולם האצילות. עכשיו, למה שלוש חומות? הנפש עומדת על החומה של היצירה, הרוח עומדת על החומה של הבריאה, הנשמה על החומה של עולם האצילות. זה כל הנפטרים. צדיקים גדולים, או אלה שעסקו בתורה, והרביצו תורה, והיו חסידים, וסבלו בשביל התורה, אלה כבר נמצאים שם למעלה, מי יודע, עין לא ראתה. אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. אבל שאר ההמונים, או עמי ארצות, נמצאים בכל מיני מקומות. בחודש הזה יש להם עלייה. ואז מה קורה? הם פוקדים את הקברים שלהם השבוע הזה. במשך השבוע, הם פוקדים. אז, למשל הלילה, אם יוצא מישהו דווקא ללכת מחר, לא, אני אגיד לו, אל תלך מחר. רוצה הלילה ללכת, אל תלך לבד. בית הקברות אסור ללכת לבד בלילה. אבל מתי? אחרי חצות לילה. או לפנות בוקר. זה אחרי חצות. זאת אומרת, מסביבות 10-12, היום זה חצות, עד היום. כשתחילו לבוא אנשים, תברח משם. הם מביאים להם פרחים, יש כאלה מביאים מוזיקה, יש כאלה מביאים סירים של בשר. היום כבר נהיה במועצות הדתיות. לא יודע מאיפה הביאו את המנהגים המשונים האלה. בונים מראש מטבח, פלטות של חימום, מתקנים למנגלים, נהיה זה משהו בושה וחרפה. ותדעו שבתוך בית העלמין אסור להכניס אוכל. סיפרתי לכם פעם, הייתי עוד בחור צעיר, הייתי בטבריה, יש שם בית העלמין ישן, זה מחובר לבית העלמין שמשתמשים בו היום, ושם הקבורים גדולי עולם, כמו רבנו חיים אבולעפיה, היה זקן, נחשב אפילו חבר או רב של רבנו חיים בן עטר, נפגשו יחד, יש שם תלמידי הבעל שם טוב, ושמשון שפיטובקה, רבי מנחם מנדל מביטבס, ועוד כל מיני גדולי עולם יש שם. והרבה רבנים, יש שם רבנים של טבריה עצמם, כמו הרב דוד ועקנין, עליו השלום, ואיתו רבי רפאל ביבס, היה גאון גדול, הרב רבי יעקב חי זריהן, עליו השלום, ענק שבענקים, הם קבורים שם. אז נכנסנו לבית העלמין, באנו לצאת, היה שם איזה אדמור אחד, עמד בתוך בית העלמין, הביא ארגז של בננות, אבל לא היה בננות, פעם לא היה ארגזים, רק המשטחים האלה של בננות, והיה מלא עוגות לקח, אתה יודע מה זה לקח? כל מיני פרוסות כאלה, זה קוראים לזה עוגת רצח, למה מי שאוכל מזה נתקע לו בגרון, הוא אומר, תביא לי שתות, אז הוא לא יכול לדבר אפילו, הוא נתקע, כי זה, כל בצק מתנפח פה, ונעצר, נהיה סתימה, צריך להביא אינסטלטור. אז הוא היה מחלק. עכשיו, מה עשה זה? נכנס בתוך בית קברות, על המצבה. ומצבות של טבריאנים הם גדולים, לא, זה פי שלוש משלנו, לרוחב ולאורך. שם את זה על המצבה, ושם את הלקח, וכל מי שעובר, והוא עמד במקום שאין מעבר רק לאחד, מעבר צר, כמעלות בית חורון, כמו שהגמרא אומרת. מעבר צר, ונותן לכל אחד ביד. עברתי, אני אמרתי, לא לוקח. מה תיקח? לא לוקח. אמרתי לו, שלוש עבירות אתה עושה. זה צרוף אותי. אתה אומר לאדמור, כן. אמרתי לו, עבירה אחת, שאתה שם אוכל בתוך בית הקברות. קבל טומאה, רוח רעה שרה על זה. עבירה שנייה, שאתה עושה מהמצבה שולחן. והתורה זהב כותב בפירוש, אסור להישען על המצבה. שם את היד שלא אסור. ספרים התירו להניח. אבל חפצים וכדומה על מצבה של כל מת. והעבירה שלישית, אתה נותן ביד. ברמינן זה רק לאבלים. גמרא מפורשת בשולחן ערוך, אסור לתת לחם לכל מין מאפה ביד של מישהו אחר. למה? משום פרסה ציון בידיה. שם במגילת איכה מובא, התאבלו על חורבם את המקדש. אז פרסו פרוסה ונתנו לכל אחד ביד, שמצילנו. אז זה רק בסעודת הבראה עושים כך, שחוזרים ברמינן, אז נותנים להם פרסה ציון בידיה. אז הוא עושה, הנה שלוש עבירות עשה בדבר אחד. לכן לא צריך, אין חנופה בהלכה, בתורה. תורה שלנו היא תורת אמת, ולא זה. החתם סופר כותב, אל תשמע שום רב שהוא לא מודה על האמת. הוא אומר לך הפוך מהלכה, ואתה מקשה עליו, והוא דוחה אותך בקש. אל תלמד איתו. כי אף על פי שהוא אהוב עליך, האמת אהובה יותר. מה? מה, הייתי ילד. הייתי ילד, הוא נפטר כבר עליו השלום. היו הולכים אליו, רוצים, לא יודע מה, האמינו בו וזה. לא ידעתי, לא ידעתי. אז אם כן, מכאן, לא, זה בסדר, שף, שף, זה בסדר. אני אזהר לא להעביר את ה... כן, להעביר כל טובי על פניך. אז הוא אומר, אם ככה, אז יש לנו עניין ללכת, אבל עוד פעם, אם יש נשים שם, בשום פנים ואופן לא ללכת. סכנה, תדעו, סכנה, סכנה, סכנה. לכן יזהר האדם לא להיות בבית העלמין. והרמה כותב שהוא מנפנף, המלאך ההוא, השר של אובמה, עם מחשמו, מנפנף בחרב, ורואה על המצח של האנשים, כל אחד, איזה אבונות יש לו, ורושם אותו. משתולל. ושעת הלוויה עוד יותר חמור. הגמרא אמרה, נשים בשעה שחוזרות מן המת, אל תעבור מולם. ואם, מה יעשה, הלך ברחוב, והם באות מולו, יאמר, יגער אדוני בך שטן, ויגער אדוני בך בוחר בירושלים. הלא זה עוד מוצל מאש. זאת אומרת, אני עוד מוצל מאש. מה אתה רוצה ממני? אל תקרבו אליי. אז זה העניין. עכשיו גם היה, מאיפה יצא המנהג הזה? נגיד עוד דבר אחד שהוא חשוב לדעת. היה בירושלים לפני כ-200 שנה, לא תקום פעמיים צרה, היו כל מיני צרות. והרבנים ישבו על המתוחה, מה קורה פה? אי אפשר, זה לא דבר של מה בכך. אם הם היו היום, היו עושים סוף לכל הבעיות שיש לנו. ישבו לדון, באו להם בחלום ואמרו להם שהנפטרים נפגעו, שמזלזלים בכבודם, בשביל כך זה קורה. מה פירוש מזלזלים? אם זה בשעת הטהרה לא עושים את זה כמו שצריך, אם זה כשנוצאים את הנפטר או שמניחים אותו, עושים את זה בצורה מזלזלת, אם זה הקבר לא קוברים כפי ההלכה, לא מעמיקים את הקבר כמו שצריך, לא מורידים אותו יפה, הרי האנשים הצדיקים, יראי שמיים, שמתעסקים בקבורת הנפטר, בקשים ממנו מחילה, ואמרים אותו, אומר מחילה, מרים אותו. מניח אותו על הקרקע, חוץ מכם, אומר מחילה. צריך לבקש מחילה. ואפילו זה אישה, אפילו יהיה מי שיהיה, ילד, לא הולכים, לא יבוא ולא יהיה. צריך לבקש ממנו סליחה. זה לא זה. וכן, עד היום האשכנזים כך נוהגים, אחרי שקוברים את הנפטר, הוא מבקש ממנו מחילה, אבל זה לא על חשבון זה תעשה מה שבא לך. הוא אומר, לא, אני מבקש ממך מחילה, שאם פגעת בכבודך, אם זה בשעת הטהרה, אם זה בשעת הלוויה, אם זה בשעת נשיאת המיטה, אם זה בשעה הקבורה, כל עשינו לפי מנהג, איך אתה משקר, כל עשינו לפי מנהג ירושלים. לא נכון. אני יום אחד הייתי פתח תקווה. נפטר דוד של בעלת הבית שלי. מה אני אעשה? נפטר. אז הלכתי לשם. והייתי, אני נשאתי דברי הפספד. היה יהודי צדיק, זקן, מחלב. אז קברו אותו. זה היה חברה קדישה, שמה אשכנזים. קברו אותו. אחרי שקברו אותו, התחילו להערים עפר על הקבר. אמרתי להם, לא. אמרו לי, לא, זה מנהג ירושלים. אמרתי, אין מנהג ירושלים כזה. ואלה הם עזי נפש. הם לא ספרדים, עזי נפש, לא ישמעו. לא שמעתי להם, לקחתי את המעדר, את המקוש, התחלתי להוריד. כי אסור גובה שלושה טפחים, אסור. וזוהר מפורש, וגם בדברי רבנו הארי, בשער המצוות, פרשת ויחי, תחילת הפרשה, כותב שלא להקים מצבה עד היום השביעי. ואם מקימים מצבה ביום השביעי, מה זה מצבה? לא הבניין מה שהם עושים, את המרמר הזה, קוראים לזה השיש, לא. אפילו ערימת אבנים, או ערימת חול ואפר, בתוך השבעה ימים, זה השם ישמור, תבוא הקליפה ותשב שם, ולא תזוז משם לעולם. כן צריך לסלק את זה. אז אני סילקתי את זה, לא שמעתי את זה. אמרתי שיהיה רק שני טפחים. כמה זה שלושה טפחים? 24 סנטימטר. זה כלום. אז הם עושים ככה, הוא אומר לך, זה מנהג. איזה מנהג? בטיח אספר. מה אתה מדבר? פעם הזמינו אותי ברחובות, שבעה באדר. זה יום כינוס של החברות קדישה. נתתי להם שם, היו כל החברות קדישה, אחי, נתתי להם שם, בשעה הם עמדו פעורי פה, דברים שלא שמעו מהעולם. הסברתי להם מה זה הקבורה, מה זה התארה, מה זה הלוויה, מה זה המצבה שעושים, למה ואיך, איזה מנוחה יש לנפטר. והיום משאירים אותו, אפילו רבנים, אני לא יודע על מה, אין כבר די, דור יתום דיינו. הנפטר כל שעה שמעכבים את הקבורה, זה צער גדול לו. כי באים המזיקים משעת יציאת נשמה, כשהוא חי, אפילו מחובר למכשירים לא עליכם, עדיין הנשמה נמצאת, שומרת עליו, המזיקים לא יכולים להתקרב. רק היא נפרדת, הם באים וקוראים אותו לגזרים. שם אותו במקרר, שם אותו בזה. והוא מסכן, הוא צועק, כתוב בדניאל, שבע דינים יחלפון אלוהי. ובזוהר מונה אותם, שבע דינים, שעת יציאת הנשמה, לפני יציאת הנשמה, יש שם דין וחשבון הוא נותן. זה לא לוקח אפילו שנייה. אפילו מי שלא הולכם נפטר פתאום. באותו שנייה זה כמו נצח. הוא עובר גיהנום גדול. כל ההיסטוריה שלו, מיום שנולד עד הרגע הזה, הכל נידון באותה שעה. והוא חותם. שנאמר, וביד כל אדם יחתום. אחרי זה יציאת הנשמה, אחר כך מיציאת הנשמה עד הפטירה. תראה, היה גאון גדול, רבי שלמה קלוגר. היה גאון אדיר. הוא כתב 375 חיבורים כמניין שלמה. והוא אפילו בהרבה מקומות כותב, כתבתי זה באיזה חיבור, ואין אני זוכר איזה. עד שהוא כבר שכח. ולמה 375? כמניין שלמה. כמניין השם שלו, גימטריה. והוא כותב בצוואה שלו, זה באחד מספריו כתוב, כל הסדר. והוא מצווה שאיך שהוא נפטר, ישבו התלמידים שלו סביב המיטה, הארון, כתף עם כתף לא יהיה, אפילו אוויר בין כתף לכתף. בשביל שלא ייכנסו המזיקים. ויקראו תהילים, ילמדו משניות לעילוי נשמתו. לועג לרש, אבל כאן זה לכבוד המת, מותר. אז הוא קורא בשביל לכבוד הנפטר, כן. כן, פלל בבית הקברות, אסור. להניח תפילים בבית הקברות, אסור. ללכת עם ציצית בבית הקברות, אסור. אלה שיוצאים עם ציציות בחוץ, והולכים, נכנסים בתוך לוויה, או בתוך בית הקברות, עושים אבון. ומצערים את המת, לועג לרש, חרף עושהו, פורש בשולחן ערוך, ועוד ועוד ועוד. אז הוא ציווה אותם, ומיד לא יתמהמהו, יביאו מה שצריך לעשות, ויקחו אותו לקבורה. היה רבי יעקב ישראל מלובלין, עליו השלום, החוזה מלובלין, כותב, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא אם הוא יכול ביום שעה שנפטר שמיד האדמה תפתח והוא ייכנס שם כדי לנוח. ומה יש שם? אז אמרתי להם שם ברחוב, אמרתי להם תדעו, המעבר יבו כותב יש הוויה שומרת על הנפטר, יוד כה ואב כה. היוד זה הנשמה, היא כל הזמן מרחפת מעליו למעלה, אז מרחפת עליו, זה היוד. אחר כך הנפטר עצמו הוא צורת וב, מאורך צורת וב. שמים אותו באדמה, חוץ מאיתנו, אז האדמה למטה זה האחרונה, עליה יש וב, זה הנפטר. עליו מכסים את הגולל ואחר כך שמים אפר, זה הראשונה. והיוד זה הנשמה שלו למעלה נמצאת. אומר שבשעה שקוברים אותו צריך לכוון לזה. יוד, כה, וב, כה. גם עוד דבר יכוון אלה המתעסקים איתו, שהם כעת זורעים אותו באדמה, והוא צומח. לכן תראו, פלא פלאים. אנחנו מברכים כל יום שלוש פעמים. אתה גיבור לעולם, אדוני, מחיי מתים, אתה רב להושיע. עכשיו משיב הרוח מוריד הגשם, כלכל חיים והסד, חיים מתים בחמים רבים. צומח נופל. כמוך בעל גמרות, מלך מתחיה, הוא מצמיח. ישועה. מה מצמיח? השם הפסוק ויציצו מעיר כעשב הארץ. הנפטרים עתידים לעתיד לבוא, לקום מהאדמה כמו צמח שכעת הוא צומח באדמה. אתה רואה עשבים, אתה רואה אילנות, מלבלבים וכל זה, זה הכל צומח. לכן מה נוהגים לעשות? כך מובע בהלכה, לא, לא יודעים, כי אין חכמים שמלמדים אותנו. זה צרה צורה, שחוזרים מהלוויה לא עליכם, איך שיוצאים משם, מיד תולשים עשבים שיש ברצפה, תולשים וקוראים אותם וזורקים מאחרי הכתפיים, ואומר ויציצו מהעיר כעשב הארץ. כלומר אנחנו מתפללים ומקווים כל רגע, הנה יחיו המתים, והם יחיו, יבקע המצבה, שמע בומים, אם תשמע באמצע הלילה בומים, אל תיבהל, זה המצבות נפתחות, בוקעות, והמתים קמים, וקמים איזה לבושים יפים, עתידים צדיקים, שיקום בלבושיהם. אומרת הגמרא, כאילו החומר מחיטה, ומה החיטה שנקברה ערומה, עכשיו שאתה זורע, אתה לוקח חיטים, זורע אותם, יוצאה בכמה לבושים. לך תראה את החיטים, עוד מעט מתחילים לצאת, יוצא עד סיוון, עד שבועות, אחרי שבועות, איזה, כל אחד כמו גובה אדם, ואיזה יש שם קש וטבן ומוץ, וכמו שערות, ועד שאתה מוצא את החיטים בפנים בתוך השיבולת, וכמה עטיפות יש עליה, ויוצא משם חיטה. וואה. וכולה אז הכנסנו חיטה אחת, איך זה יצא? נו, אין מנהיג לבירה? זהו. אז זה אדם צריך לדעת מה זה המעלה של, של, של תחיית המתים. אז למה, למה הולכים ולמה עושים ברכת אילנות וגם הולכים בית העלמין? בגלל זה שחודש ניסן זה החודש שבו לבשו, כך אומרת הגמרא, לבשו קרים הצון ועמקים יעטפו בר. מתי לבשו קרים הצון? מתי הצון? כעת הם, אתה רואה אותם הכבשים, עוד מעט צריך לגזוז אותם, לגלח אותם, שיהיה קצת חם, תחיל להיות חמים, גלחים אותם. בעמקים יעטפו בר. מתי שהעמקים מלאים, השדות והעמקים מלאים, ויותר בעמקים, למה? כי העמק, שם כל המים יורדים לשם, אז יש יותר מים בעמק. אז צומחים שם כל מיני, זה כל מיני זרעים שעפו באוויר וירדו למטה. אתה תראה מקומות שהם טבעיים, זה הכי יופי. ללכת לראות, כמו בגליל, אפילו בדרך לירושלים, אתה תראה לפעמים בצד הכביש, תראה פתאום כל מיני אילנות וקפוצים, זה אילנות פרא, וצומחים אחד בתוך השני. אם יבוא איזה אגרונום, יספור לך במקום 26 מיני צמחים ביחד. מסובכים, אחד בשני. אחד קצר, אחד ארוך, אחד עם עלים כאלה, אחד עלים כאלה. זה, מאיפה זה בא? השתבח שמו. בחורף או לפני החורף, עפו כל מיני זרעים, ונחתו שם באדמה, ועכשיו הם יוצאים. וכל אחד זה איזה בירור, איזה תיקון. עכשיו, על ידי ברכת האילנות, אנחנו מתקנים אותם. איך? יש ידוע, רק תבקש ממי שנמצא שם מעשן סיגריות, תגיד לו שכל העשן נכנס לי לפה לריאות שלי ישר. כן. זה כי פה יש מחסום, אז זה, אתם לא מרגישים, אני מרגיש את זה. אז הוא אומר שם, יש דומם, יש מגולגלים בדומם, אבנים, גולגלים במים, גולגלים בעצים. עצים קרוטים, עמודי חשמל, מי יודע איפה הוא תלוי כל אחד, השם ישמור. למשל, מי שרצח, כתוב, נתגלגל במים, שנאמר על הארץ, רק את דמו לא תשפוך, על, את דמו לא, לא תשפוך, על הארץ תשפכנו כמים. וכן, מי שהיה לא, לא למד תורה, או לא רצה ללכת לשמוע שיעור תורה, נהיה מגלגל באבן, אבן דומם, וכן אז זה הדרך. ואז התיקון שלו, לוקחים את האבן הזאת, איך תדע, אם בנו ממנה בית הכנסת, אשרה ואשרה חלקו. אם בנו מהאבן הזאת את התיאטרון, אוניברסיטה עברית, שם יש הפגנות של השמאל והערבים נגד כל דבר של יהדות, אוי ואבוי לאבן הזאת, אין המנוחה. וכן על זה הדרך. זה בדומם. אחר כך יש בצומח. הצומח יש כל מיני סוגים. יש מתגלגלים בעשבים, יש מתגלגלים בצמחים, יש בפרחים, יש מתגלגלים בכל מיני שיחים. לפעמים מתגלגלים בהדס, או ברוזמרין, או בנענע, מביאים את זה בית הכנסת, מברכים עליו. בורא עצה וסמים, בורא יסבל, איזה דבר גדול, איזה תיקון זה לנשמות, אי אפשר לתאר. ויש מתגלגלים בפירות, יש בעידני סרק, יש בכל מיני דברים בעולם. כל זה הקדוש ברוך הוא עושה. ואחר כך, אחרי האילנות, יש בעלי חיים. וואי, מה שיש לבעלי החיים. יש יתושים ונמלים ומעופפים. וכל אחד תאר לך מי יודע מי מגולגל שם. ואחרי זה, ויש הזוחלים שנמצאים תחת האדמה. וזה לטאות ונחשים. והאכברים חוץ מכבודכם וכל מיני גאים. אחר כך יש הבהמות והחיות, יש חמור, יש, וכן על זה הדרך. לא אמר מה מפנו, חשברוש, התגלגל בשור, שאותו היו חורשים, היה חורש בו, רבי אלעזר בן תורתה, תורתה, שור. וכן על זה הדרך, ושתי מחשמה התגלגלה גם בזה, בלעם, בגינם. רבנו הרי יום אחד היה הולך בצפת, שני עורבים הולכים אחריו וצועקים, אמר להם, מחשימם, קחו מפה, קלעו. אז תלמידים הסתכלו עליו, המשיך להם, אתם יודעים מאלה? בלק ובלעם רוצים אחריי שאני אתקן אותם. אמרתי להם, אתם לא רחמתם על ישראל, רציתם לחס ושלום להחריט את ישראל, עכשיו אתם באים לבקש ממני זה? סלקו, גרש אותם. לא ענה להם. אז איך תדע, כל מיני יש. זה רק בעורבים האלה, מי יודע אחר כך איפה התגלגלו, באיזה כלב רוצמה ידיר, באיזה זאבי. או בסוס של משטרת ישראל, אתה לא יודע כל אחד באיזה שם שמרו. אתה בא לאכול, מי יודע בפירות, לכן אסור לזרוק פירות וכל מיני דברים, קח אותם, תברך עליהם, כי מי יודע איזה נשמות מגולגלים שם. אפילו במים, כתב רבנו הרי, שאתה הולך לשתות מים מהמעיין. מעיין טבעי, זורם. אל תשתה את המים הראשונים שיש. תן למים האלה להישפך, רק תשתה. למה? הוא אומר, בראשונים מגולגלים שם הרשעים. להיכנס לתוך האדם, יכולים להחטיא אותו. ולכן, על מים אנחנו מברכים בסוף, בורא נפשות רבות. כי במים הכי הרבה נשמות מגולגלות. וכן, בדגים, הרדבז כותם מגולגלים שמה צדיקים. לפעמים שמה צדיקים באים, כן? לא יודע איזה תיקון, איזה השלמה. ולכן בשבת אוכלים דג, אוכלים דגים, והדג הוא גמטריה שבע, שבעי. האוכל דג ביום דג, ניצול מדג. דג זה דין גיינם ראשי תיבות. זה הדגים. זה עניין גדול. ולמה? בזוהר כתוב, מה ההבדל בין הדגים לבהמות? אומר רבי שמעון בר יוחאי. אומר מה כתוב בפסוק, הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם. אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. מה למדנו מהפסוק? למדנו מפה שצאן ובקר צריכים שחיטה. צאן ובקר ישחט להם ואז הוא מצא להם אוכל. אבל דגי הים לא צריך שחיטה. יאסף להם ומצא להם. אז אומר הצדיקים נאמר עליהם מאסיפה ויאסף אל עמיו, כי הם כמו הדגים בים. הים זה תורה. אוי כל צמא לכו למים, אין מים אלא תורה. זה המים. ואילו הדגים הם יושבים בים. וגם בדגים אומר הזוהר, יש דג גדול והוא מנהיג את כל הלהקה, ואחריו להקה של דגים. מה זה? זה הרב שלהם. ואומר הלוויתן, זה כמו להבדיל משה רבנו עליו השלום. היה מנהיג של... זה לא הלוויתן מה שאלה מראים, אלה סתם ציחים, ממציאים שמות של דגים, שהמציאו אותם מהמילון. דברים בטלים. לוויתן זה לוויתן, אנחנו לא רואים אותו. עוד מעט נראה אותו מחר בבוקר אבוא המשיח, ויהיה משחק בין הלוויתן לזיז שדי ירענה, לבין הבהמות. יהיה ביניהם קרב. אחר כך נוכן מהבשר של הלוויתן. אז זה הלוויתן. זה אומר, לוויתן זה יצרת לשחק בו. עונת ראש חודש. אז זה הלוויתן. הוא המלך של הדגים, והדגים זה אלה שלומדים תורה. ואיפה הם חיים? בתוך המים, בתוך התורה. אי אפשר להוציא אותם מהתורה. אתה לא רואה כמה שהם מנסים. תאמינו לי, מיום שפתחתי את העיניים, התחלתי לשמוע באוזניים, כל הזמן בני ישיבות לצבא, בני ישיבות, זה התזמורת הזאת, לא נפסקת. באמת הוא כבר, בא דור שני, ודור שלישי, דור רביעי, ישובו הנה, ועדיין אותו פזמון, והם לא יצליחו לעולם. מי שלומד תורה, לא יוכלו עליו. מי שלא לומד תורה זה משהו אחר, אלא שמשוטטים, אנחנו לא אחראים להם. אבל אלה שלומדים תורה, אנחנו צריכים לכבד אותם, לשמור עליהם, כי הם שומרים עליהם בתורה שלהם. אז זה, אלה נקראים דגים, ואלה, לכן יש מצווה. והרדב"ז כותב, שיש דג, תראו את זה בישיבת ציון מופיע, יש דג שבשבת הוא לא יוצא מהמקום שלו. הוא נמצא בקרקעית הים, יושב שם כל השבת. לא נוסע בשבת, שומר שבת. וכן על זה הדרך. אז מכאן אדם ילמד כמה מוסר. אנחנו רואים דברים ולא יודעים מה הם. העץ הזה, לך תדע, נהיה כיסא. מוסיפים עליו את הכנסת. מי יודע מי היה מגולגן שם, ובא והוא נתקן על ידי כן. וכל דבר, איך נתקן? על ידי שהוא מועיל לאנושות. עכשיו יש שאלה, שאל אותה הרב קרם שלמה עליו השלום, בסלמן אליהו, זכותו תגן עלינו. שאלה באמת, אני קצת מפתח אותה, הוא אומר למשל דוגמה, באוסטרליה יש יערות ענקיות, כמו כל שטח מדינת ישראל. משם מביאים עצים, קורטים עצים, מביאים, עושים מזה רהיטים, עושים מזה עצים להסקה, כל מיני זה. עכשיו תגיד לי, מי יודע כמה מגולגלים שם? איפה כל הנשמות האלה הולכות אחר כך? מי מתקן אותם? אוסטרלי? אם אתה מתקן? או ראש ממשלת בריטניה? וקורא לה, מאיה? 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 לא יודע מה. מאיה? וכן על זה הדרך. מי? ברוסיה, מי יודע מה שיש שם? מי? זה הסכנתין, אסמו פוטין, הוא יתקן אותם? אנחנו כל החיים ידענו, פוטין זה נעלי זה, נעליים צבאיות. היה לנו בחורף בירושלים, מלא בוט, צבאי אספלט. אז היינו הולכים עם פוטין, נעלי פוטין היו קוראים לזה. גם אתם? בפרס גם היה לכם? מה, כן? עשיתי על מחויים יחיפים שם. אחר כך, פה. אז בקיצור, אתה רואה פלא פלאים. יש שם מגולגלים. אחר כך יש בצומח ויש במדבר. יותר מזה, בואו אני אגיד לכם עוד דבר. רבנו הארי כך כותב בשער הגלגולים. כותב רבנו הארי, תראה שכל אדם מתפרנס פרנסה סוג אחר. יש אדם שהוא מתפרנס מחקלאות. אבל מה זה חקלאות? מאדמה. הוא זורע, קוצר, חורש, חוצב, יש עובד בחפירות, לבנות בניינים, כל היום זה העבודה שלו, וכן בבניין. אז כל הזמן אתה רואה רק בדומם. זה החלקים של הנשמה שלו, נמצאות בדומם, הוא מתקן אותם. אז אני רק את התירוץ על אוסטרליה, לא תירץ לכם תרף. אז זה בדומם. יש אדם, דבר זה בשביל לעורר אותנו קצת. יש אדם שהוא עובד בצומח. שתילים, בקטיף, יש לו פרדסים, מתפרנס מזה, יקב, קרמים של זיתים, וכן על זה הדרך. המקצוע שלו, הפרנסה שלו, מזה. הוא, הפועלים, הבעל הבית, כולם, כל הדירוג, מהראשון, מהאחרון עד הראשון. וכן, יש אדם, בעלי חיים, הוא מגדל בקר, מייבא בקר, מגדל תרנגולים, ההוא לולים, ההוא זה, כל מיני. ויש שכוחו רק בפיו, הוא כל היום נותן הרצאות, מדבר, מורה, מורים בבתי ספר, רופא, גם כן, הוא יודע משהו, לא יודע כלום, הוא מדבר עם המחשב, והמחשב לא יודע לענות, אבל הוא רואה במחשב, והוא מדבר איתך. זהו, רופא. וכן על זה הדרך, מה זה? כל אחד, יש ארבע מדרגות, יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר. זה ששייך, הוא שורש נשמתו מהדומם, הוא מתפרנס והוא עובד בדומם. ויש עובד בצומח, יש עובד בעלי חיים, אפילו אלה שבוחרים בשר, סוחרי עופות, בשר וכן הלאה, דגים, כל אחד בתחום שלו. וגם בזה יש מדרגות. למשל רבי אברהם אזולאי כותב שטוב לאכול עופות יותר טוב מאשר בשר. אמנם בשר הוא נחוץ לגוף, יש בו הרבה דברים שמועילים לקיום הגוף, אבל הוא אומר עופות, למה? הוא אומר, הבהמה היא הולכת על הארץ, אז היא יותר ארצית, גשמית יותר. העוף הוא טס באוויר, אז יוצא התרנגולות זה ככה וככה, אבל היונות ושאר העופות הטהורות שהן עופות באוויר, כיוון שהן יותר מנותקות מהקרקע, שבהם יותר רוחניות. לכן הוא אומר, טוב לאכול בשר עופות. למשל, בשר צבי. למה הוא חשוב? כי הוא רץ. כשהוא רץ הוא כמעט מרחף על הקרקע, הוא לא צריך אפילו לגוע באדמה. הוא מטפס. דומה דודי לצבי. כל דודי נזב המדדג על הערים, קפץ על הגבעות. וכן על זה הדרך. זה אומר, זה הסוד שלהם. עכשיו, מה קורה עם אוסטרליה? מה קורה עם כל שאר המדינות? אומר, תראה, נגיד, יש אחד, יש לו מרעה של פרות. מה שיש היום בדרום אמריקה, זה לא יאומן כי יסופר. מה שיש שם, עכשיו, אנחנו מביאים בשר מאורוגוואי, פרגוואי, ברזיל, ארגנטינה, אלה בעיקר ארבע ארצות שמייבאות בשר לכאן, בלי סוף. זו התקופה שהם אסרו להוציא. למה? הם שם אוכלים כל היום בשר. ארוחת בוקר בשר, ארוחת צהריים בשר, ארוחת ערב בשר, וגם בין השנשים באמצע, שניצלים מטוגנים וכל מיני זה, כל היום. והריח שלהם בשר, אתה מדבר איתו, אבל הפה שלו, מהעיניים יוצא לו, אפילו הספר שמספר אותם, אומר, הוא מריח בשר מהשערות, הוא גוזר להם שערות, זה בשר. עדים, כל העדים של הבשר. לא ראית פעם, יום אחד אני נכנס למקווה, פתאום בא אחד, איזה ריח של חלבה. אולי, מי לי פה חלבה? התברר, נכנס אחד, אתם יודעים מאיפה הוא בא, והוא אוכל חלבה, רק פשט את הבגדים שלו, כל המקווה התמלא אוויר ריח של חלבה. טוב, אם זה היה ליל שבת, אני מבין. אבל, טוב, יום רגיל, גם טוב, זהו. היה אחד מסכן, הוא רגיש את זה, התחיל לעשות ככה, איזה ריח, אז זה כל אחד העניין שלו. עכשיו מה קורה עם הבשר הזה? אומר, נגיד, יש לו עדר, יש שם 10,000 ראש של פרה, תאמין לו שאני לא מגזים לכם, לא מגזים לכם. במפעל רגיל, וכל מפעל יש לו כמה ליינים, זאת אומרת, כמה מסלולים, וכל מסלול, שמה שוחטים מינימום ליום בין 500 ל-1,000 ראשים של בקר. ואם יש למפעל הזה 4-5 מסלולים, וזה כמה קומות, איך תעשה חשבון ביום אחד כמה אלפים נשחטים. זה ביום. ומה קורה מחר, מה קורה בשנה, מה קורה בחודש, וכן על זה הדרך תכפיל. עכשיו כל אלה שמה נשמות מגולגלות. ואיך תדע כמה. מה איתם? אומר, זה הסוחר הזה, לא זה שמגדל אותם, מרוויח מהם כסף. אז כל הנשמות באות בכסף שלו. עכשיו הוא יעשה פעם טובה לאיזה יהודי, והיהודי הזה יעשה טובה לעוד יהודים אחרים, והם יעשו טובה לאיזה בית מדרש, או מישהו מהם לאיזה בית מדרש, או לאיזה רב, או לאיזה צדיק. יבוא הצדיק, ייקח את כל ניסוצי הקדושה שהיו שם, יאסוף אותם אליו. ברגע אחד. תראה איך הקדוש ברוך הוא, והכל זה תוכניות שלו, והוא יודע מתי ומי ואיפה, יתוקן כל חלק וחלק. עכשיו זה, כל זה רמוז בברכה של ברכת האילנות. ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום. זה כולל כל הדומם. אתה רוצה הרים, אתה רוצה מטוסים, אתה רוצה אוניות, אתה רוצה גבעות, אתה רוצה נהרות, אתה רוצה מפלים, מדברות. זה לא חיסר בעולמו כלום. ברא בו בריאות טובות, זה כל הבעלי חיים. אתה יכול ללכת לראות איזה סוגי בעלי חיים יש. שר לאלת, היית פעם באלת אתה? אלת. היית? יופי. אז יש שם, ראית את הדגים שיש שם? את רק צבעים אתה זוכר? אבל כל מיני סוגים. יש דג שהוא כמו אוף. הוא טס, יש לו כנפיים כאלה, והוא טס בזה, בתוך הים. וכן זה הדרך. ובים יש אלמוגים. האלמוגים הם נושמים, הם חיים. רק הם אבנים שצומחים שם. זה פלא פלאים. אז ברא בו בריאות טובות. אתה רואה את העופות, איזה סוג העופות יש בעולם. ואם אתה תראה בז'ורנל של טבע, זה משגע את השכל. הזנב צבע אחר, והגוף צבע כזה, והרגליים ככה, והראש, והמקור צבע אחר. והמקור עצמו יש בו כמה צבעים. ואחרי זה המקום של הלסת שלו, אל תרדם לי עכשיו, זה מעניין. ויש לו כל מיני צבעים ובכנפיים, משהו פלפ. ראית טווס? אבל הטווס אמיתי. הוא פורס את הכנפיים שלו, זה מרהיב. לא יאומן כי יסופר. איזה יופי, איזה בריאות ברא השם יתברך בעולם. תראה את הנשר שהוא דואה. על יום אחד נסענו לדרום, היה לפני הצהריים, משהו כזה, לתת שם שיעור, מעל כביש של, איך קוראים לזה שם, של חיל השריון, בצומת, נו, בין ירושלים לתל אביב. לטרון שם, מחשמם הנוצרים. אז שם, טס נשר, אני לא האמנתי מה ראיתי. הוא טס קצת נמוך. הוא עשה חושך. הוא פרס את הכנפיים שלו, ואיך הוא יודע לאן לטוס? זה כמו, הוא חיה הכי מסוכנת, כמו אריה, אריה עם כנפיים. זה השם ישמור, הוא יכול לקחת בן אדם, להרים אותו ולאכול אותו. כל הכל לעשות. הגמרא אומרת, הוא יושב בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. הוא טס בבבל, מרחוק, הוא רואה מרחק של עשרות קילומטרים, והוא יבוא, שם ירד הנבלה הזאת, יאכל אותה. וכן, אז זה הדרך. ומזה וכיוצא. בריאות טובות. ואילנות טובות. עכשיו הנה הצומח. האילנות, כל מיני אילנות. ואילנות זה כולל צמחים, מעשבי השדה, ועד השיחים, ועד הפרחים, ועד כל מיני אילני סרק, אילני פירות, ופירות משונים שבמשונים. כל מיני סוגי הפירות. יש בהם זנים שונים. כל זה נהנות בהם בני אדם. תראה איזה ברכה הזאת. פה תדעו כמה מעלת הברכה הזו חשובה. לכן בשבת זו, אם ירצו לברך, כן תברכו. אתה רוצה לברך ביום ראשון, ברך ביום ראשון. יש כאלה בדקדקים, יוצאים באיזה פרדס חוץ לעיר, ששם יש אילני פירות, והם מברכים שם. לכן זה הדרך. עכשיו בירושלים יש, הולכים לגבעת זאב. שם בדרך גבעת זאב, זה מקום פתוח. יש שם נשאר שארית הפלטה. פעם היה שם ואיזה פרדסים, בסוף עקרו את כולם. בנו שם בניינים, אבל נשאר שם. זה כמה מאות אילנות, שזפים, אפרסיקים, אני יודע מה, יש שם פרחים, באים הרבה שם, מברכים. כבר נתוספו משנה לשנה, נוספים עוד בן פורת יוסף, הולכים לשם, כבר אין מקום למכוניות, אני לא יודע אם לברך על המכוניות או לברך על האילנות, אבל זהו, זה הסדר. אז זה דבר גדול מאוד, הברכה הזאת חשובה, והיא מעלת הנשמות של הנפטרים. עכשיו אתה תשאל אותי, מה? הרי נפטר איזה צדיק, הוא מזמן בגן עדן, מה, אז הוא כעת באילן הזה? או נפטר לו איזה סבא שלו לפני 20 שנה, 50 שנה, וסבא של סבא לפני 150 שנה? מה, הוא עכשיו יבוא? תשמעו, נשמה זה לא גוף סטטי, מה שנקרא. אין לו תחומים. נשמה יכולה להחלק לאלף עד 600 אלף ניצוצות. כמו 60 ריבו ישראל של תלמידה של משה רבנו, ככה זה. אז מה, לפעמים הוא צריך לעלות למקום יותר גבוה. כל שנה דנים אותו מחדש. מה שמובא, ספר החסידים. ספר החסידים, כתבתו ביהודה יחסיד, הוא היה לפני 900 שנה. ענק היה, יחיד בדור. הוא מביא שם מעשה, שאחד בא בחלום לאיזה חכם, רב גדול בזמנו, ואמר לו שדנים אותו בשמיים כעת על זה שלא ענה אמנים, או ברכו ברשמו, או אני לא יודע מה, איזה לא התנהג. אמר לו, מה? כמה שנים שהוא נפטר? אמר לו, 50. אמר, מה, ועדיין דנים אותך? אמר לו, לא, אני נמצא בגן עדן. אבל בשנה הראשונה דנים רק על עבירות חמורות. כמו אלה שכתובים בתורה, שבת, גזל, טרפות, עריות, לא עליכם, כל מיני דברים כאלה ודומיהם. ומעלים אותם למקומם. עכשיו, כל שנה, ביום הפטירה הוא צריך לעלות מדרגה יותר גבוהה. אז כל פעם מעלים אותם מעלה יותר גבוהה, ודקדקים איתם בעבירות היותר קלות. אותו דבר המעשה שרבנו ארי הביא, בשער הגלגולים. אמר, תדע, שעכשיו דנו בשמיים חכם אחד שנפטר לפני 50 שנה, על שני דברים. מה שני דברים שדנו אותו? האחד, שהוא הלך פעם בשבת, מקום שאין עירוב, ונכנסו כמה גרגרי עפר בתוך המנעלים שלו. הוא הלך איתם ברשות הרבים, טלטל אותם. עכשיו, כל ארבע עמוד זה טלטול. עכשיו, זה לא דרך מטלטל. לפי מדאורייתא, זה מותר. שלא, זה כל הזה כדרך. לדוגמה, אדם אסור לו שיהיה לו סוכריה בכיס, מקום שאין עירוב. אבל אם הוא שם את הסוכריה בפה והוא הולך, אין איסור. כי אין דרך טלטול בכך. דנו אותו על זה שטלטל בתוך המנהלים, היה זה. ועוד דבר שני, שהגיע ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדלנו מן הטועים, שם כתוב צריך למסור עצמו על קידוש השם. והיה עליו תפילין, והוא השיח דעתו מהתפילין. והיה מכוון, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, ובראנו הטועים. יש לנו הלכה שבעמידה אני יכול להשיח, אבל לכל זאת יזכור שיש תפילין. השם מרחם עלינו, אני אומר על עצמי, מה. וכן, ושמע ישראל, אין דרך, אני חייב להתנתק ולכוון שהוא בשבעה רקעים, ארץ, ארבע רוחות השמיים, זה לפי הגמרא ולפי הזוהר, צריך לכוון, למסור עצמי, סקילה, שריפה, הרג והנק. ומי שיכול לשלב הוויה עדנות, הוויה עקב, מה יש שם הדברים נפלאים ועוד, זה עוד לא אמרתי לכם, מה יש, אני לא יודע, בכוונות הרשש בתוך הסידור שלו, יש 5-6 דפים מלאים, זה לוקח לפחות 5 דקות, שמע ישראל. אחד, אחר כך ברוך, שם, כבוד, מלכותו, לעולם ועד, כל תיבה ותיבה, מה יש שם? השמה מותר. ישיח דעתו, אבל כאן ברוך אלוקנו זה מנהג חסידות, היה צריך, על זה דנו אותו, זאת אומרת אין סוף. לכן רבי יוסף חיים בשוט רב פעלים, בסופו יש שם סוד ישרים, שאל אותו אחד, אמר לו מנהגנו, זה האמת המנהג קיים עד היום בהרבה עדות, למשל בטבריה זה מצוי, אתה רואה, גם פה בירושלים, בהרבה מדינות, במדינות חוץ גם, דוגמה, יש כאלה עושים השכרה עד 20 שנה ולא יותר. יש כאלה עד 40 שנה, לא יותר. פעם שאלתי אחד, טבריה אני, אביו היה תמי חכם גדול, והוא מסכן, היה יתום בגיל צעיר, הוא מבוגר. שאלתי אותו, מה תאריך הפטירה שלו? הוא אומר, אני לא זוכר. אתה לא אומר, הוא אומר, לא, אנחנו לא עושים השכרה, אחרי 20 שנה, אנחנו מפסיקים. אז יש להם על מה לסמוך, היו כאלה, היו נוהגים כך. יש מנהגים שונים בזה. אבל, שאלו את הרב פעלים, אמר להם, לא, תעשו. אבל על סבא לא צריך, היום יש הרבה, יש טרנד כזה, אין להם כאלה משועממים. אומר, סבא שלי נשתר, ואני צריך להגיד, לעשות לו השכרה? אל תעשה לו השכרה! תעשה לי השכרה לעצמך, עצמך ממכם. אדם צריך לדאוג כעת, אנחנו חיים מהנשמה שלנו. כל הזמן הוא דואג למתים האלה, למתים האלה. עזוב אותם, הם היו צדיקים, היו בסדר. אנחנו לא. אנחנו צריכים השלמה. למדת שולחן ערוך? לא. אתה יודע הלכות תפילה? איפה עומדים עמידה? איפה לא עומדים? אתה לא יודע. נו, אז תלמד כל ההלכות האלה. והלכות פסח, כמה הלכות יש? מה עושים בליל הסדר? כל הפרטים? כמה שאלות יש, כמה דברים יש. אני סיפרת לכם שבוע שעבר היה בעיה עם פרשת פרה, החליפו אותה מחליף פרה בחמור, החליפו אותה בפרשה אחרת, וכן על זה הדרך. מה הדין? יש פוסקים, צריך ללמוד הלכות, זה לא פשוט. דוגמה, קטן במשלוח מנות לא חייב, אבל לשלוח לקטן מועיל, אפילו שיש פוסקים שאומרים ומשלוח מנות איש איש, הגמרא אומרת, גם ביבמות, גם ביומה, בעוד מקומות, כל מקום שאמר הפסוק איש ולא קטן. מאיפה למדנו? משמעון ולוי, ויקחו שמעון ולוי, איש חרבו, אחד היה בגיל 13, אחד היה בן 12. אז אחד היה, שמעון היה בן 13, לוי היה בן 13, שמעון היה בן 12. אז שם למדנו שאיש זה גדול. אז מועיל, אפילו שכתוב איש לרעהו, רעהו, אני נותן לקטן, יוצא את החובה. יש מי שסובר שלא, אבל ההלכה כן. אבל מה עם הקטן? הוא חייב? לא, הוא לא חייב. אבל מצד חינוך כן. וכן סדר, בלי סוף שאלות יש. לדעת מי כן, מי לא, מה, בכל הלכה והלכה תילי תילים של הלכות. לדעת מה אסור, מה מותר, איפה החומרה, איפה, שבהלכות פסח, הכל מעורבב. חומרות, עם מציאות, עם זה, עם ככה, ועם ככה, וכו' וכו' וכו'. דוגמה, עכשיו משגעים אותנו, כל מיני דברים צריך שיהיה קשר לפסח. אקונומיקה, קשר לפסח. עוזר כלים, ודאי, אומר אוי ואבוי, זה חמץ. אני אוכל בכלים שלך, מה אתה מקשקש לי בראש? איפה יש שם החמץ? בבית, זה נפסל, מי אוכל, מי שאוכל אוקונומיקה? בר מינן, יקחו אותו ישר למוסטשפה. מי אוכל זה? נוזל כלים, בר מינן. צריך כשר לפסח? לא. אבל לדוגמה, וכתבו הפוסקים, אז כל דבר שבא בפה, מאיפה למדנו את זה? פעם לא היה משחת שיניים. או לא היה מפה וכדומה. זה אנחנו משתדלים שיהיה קשר לפסח. למה? כי יש בהלכה, דוגמה, עמילן. לא צריך שיהיה קשר לפסח. אפילו שהעמילן בזמנו, ככה היה לפני 50 שנה, עושים אותו מכמח ממש. לוקחים כמח, מרתיחים אותו, וכשעושים את הסדינים ואת הזה כדי שיהיו יציבים, וגם החולצות, אז לא היה סינתטי, היה כל כותנה ממש, טהור, 100% כותנה, אז היו שמים את זה בעמילן. מה דינו של העמילן הזה? כל שעבר על חמץ נוקשה. מה זה חמץ נוקשה? ככה הגמרא אומרת. עבר עליו 30 יום, נפסד. זה מותר. אבל, כתבו הפוסקים, דוגמה, אני הולך לישון וזה מעומלן, אמנם היום לא שייך, אין את זה. אבל הקרית, או הסדין, או הציפה, מעומלנת? לא, אל תעמלן אותו. למה? כיוון שבאמצע השינה בלילה, לפעמים הוא פותח את הפה, הוא עייף. ואז הוא מלקק את הסדין, מלקק את הציפה, מלקק את הציפה של הקרית. זה נכנס לפה. כיוון שזה בא דרך הפה, זה לא. אפילו דוגמה, לא עליכם כדורים. היום כל הכדורים הם קשרים בפסח. אין בעיה. פעם היה, בזמננו, זה 50 שנה, היה נורא והיום. כל הכדורים מעומלנים בעמילן חיטה. היום אין עמילן חיטה. תפוחי האדמה. אפילו תארו לכם מה זה. סקיות. אתה קונה כעת אריזות של בשר בסופר. אתה קונה אריזות של בשר. פעם היה לפני 10 שנים, הניילונים האלה, כדי שאני אוכל לפתוח אותם, הרי ניילון מטבעו, הוא נדבק. כדי לפתוח אותם, היו מקמחים אותם, ואתה לא מרגיש אפילו. היו מקמחים. לפני 10 שנים יותר אפילו, עמדנו על כך, שלא יהיה קמח עמילן, זה קמח תפוחי אדמה. עברו כולם לקמח תפוחי אדמה. אז אין לי בעיה. אז ממנה, אתה לא רואה את, אתה רואה את הניילון, אתה חושב שהוא שקוף. לא. הוא יש שם, זה, אותו הדבר כפפות. כפפות של עבודה. אתה תראה, תוציא את הכפפות, אתה תרגיש, מי שיש לו רגישות, מרגיש משהו כמו חול דק על האצבעות. זה מעומלה. יש שם, שמו שם, עמילן, אבקה. אבקת עמילן. זה אבקת תפוחי אדמה. לא צריך, זה. אבל מה שכן נשאר לנו בעיה, למשל היום, שזה בא במגע עם הפה, אפילו שזה נפסן מאכילת הכלב, כוסות קרטון שעושים בהם שתייה חמה. צריך לקנות כשר לפסח. וכן למשל נייר סופג, סופג שמניחים עליו את ה... אותו הדבר יש את הבעיה הזאת, פטריות. הפטריות הן כשרות לפסח. יש להן בעיה אחת. ששמים אותם על מצעים של גיליונות נייר, והנייר הזה הוא מעומלן. איך אתה יודע שנייר מעומלן? אתה תראה פעם, היום כבר יש להם שיטות אחרות. היית משלם מזומן בסופר, יש שם הקופאית, יש לה איזה לורד, היא עושה על הכסף, עושה פס. היא רואה אם זה נספג או לא נספג. אז היא יודעת אם זה נייר האמיתי של השטר אורגינל, או שזה מזויף. למה? יש עמילן. אז יש לנו עמילן. עכשיו, כל מה שבמגע עם אוכל, צריך שיהיה קשר לפסח. אבל טישו, לא. אין בו בעיה. כל הטישו, כל האלה, וזה, אבל הקרטונים שעשויים לצורך אוכל, כמה שזה בא במגע עם אוכל, האמת שבדעבד זה קשר. למה? ובואו נגיד לכם איך. אני עמדתי על זה, איך הייצור של זה. אז סיפר לי היצרן, אמר לי שהם לוקחים כל הפסולת של הנייר שיש. עיתונים, ספרים ישנים, מה לא? גורסים אותם, תוחנים אותם, עושה אותו. תיקה, תיקה. תוחן אותו כמו קמח. ואחר כך יש מכונה שנייה, נכנס שמה, עם העמילן פה מתחילה הבעיה, מעמלנים אותו, דבק, ואחרי זה המכונה באה ופורסת גיליונות. הוא מייבשת אותם, עוד זה לא יצא מהמכונה, זה היה עיסה. פתאום מגיע לשם כבר זה גיליון נייר, גיליון קרטון. וזה המכונה מקפלת את זה, מה שאתה רוצה, צלחות נייר, צלחות זה, אז למשל, צלחות שקרטון, צריך לקחת כשר לפסח. אבל פלסטיק, או כל אלה של זה, לא צריך. זה אין בזה בעיה. כל אלה שעשויים מנייר, כי זה הבעיה, פסולת נייר. לוקחים נייר ממוחזר, וממחזרים אותו. אז יש לנו כאן, צריך להיזהר בפסח, שלא יבוא במגע עם אוכל. אבל בדעבד, הנח להם, אל תעיר לו. אם הוא קנה, אם הוא משתמש, למה? זה מי הוא? יש לו טעם? אין בו טעם. הפסד מאכילת הכלב. אבל מצד חומרה וחסידות, אנחנו משתדלים שיהיה כמו שצריך. לכן, משחת שיניים, רובה, הם רוב המשחות שיניים, אני לא חושב שיש איזה בעיה, אבל בכל זאת, לקנות כשר לפסח, כיוון שזה בא במגע עם הפה. לפעמים זה נבלע אפילו בדוע, אז למה לך בפסח? מרן בזמנו עליו השלום אמר שהיה אז כדורים, אז באו לשאול אותו, אני זוכר, זה 50 שנה, מה יהיה עם אלה שחולים, חייבים לקחת כדורים? והכדורים עמילן, אמר להם לעטוף את זה בנייר דק ולהכניס. למה? כשאתה, זה לא נוגע החמץ בפה. בקיבה, בוושת, אין דבר. אבל בפה, שלא יטעם את התא, אפילו שהוא טעמו מר, חתחילה. זה רק לחתחילה. לא, זה בדעבד יהיה קשר, אין בעיה. אז לכן, אדם משתדל כמה שיותר בפסח, שיהיו לו דברים שהם קשרים וחלקים, אבל לא חומרות דליטעם, דברים שאין בהם. בזמנו היה משחת נעליים, היו מקפידים. אבא, עליו השלום, כמה מחמיר, היה אומר תיקח. והיה במשחת נעליים, באמת היו שמים כמח. היו מייצרים אותו, אז היה של חברת מבריק. היה קופסה כזאת, ככה, פותחים אותה, יש קטן, יש גדול, והיו מצחצחים, הנעליים משאירים אותם שהתייבשו, מצחצחים. אני זוכר פעם, זה יאמר לשבחו, שזה הוא זכה. ישמי השקל היה הנשיא, בן צבי. אמנם אשתו הייתה מרשעת, אבל הוא היה יהודי, בסוף ימיו תדעו, היה שומר שבת, היה... אני פעם ראיתי אותו בירושלים, הלכתי לשכונת שער חסד, הוא היה הולך לבד עם התלית בצוך בית השחי שלו, והולך ואמר לי שבת שלום. אז הוא זכה. הלך לבית הכנסת להתפלל. אז הוא, אני זוכר אותו פעם, יום שישי עברתי, והיה איפה הבית שלו, היה גר בצריף, תראה איזה אנשים היו אז. עד היום הצריף שלו נמצא ברחוב אלחריזי. יש סמטה כזאת בתוך זה, רחביה, כולה שם צמחים. סמטה צרה. פעם יצא לי בשבת להיות בשער החסד, אז קיצרתי את הדרך דרך זה. עד היום הצריף הזה נמצא. עשו שם איזה מוזיאון. אז הוא היה גר בצריף, הצריף הירוק. ממש צריף. ולמעלה כזה, זה היה הבית שלו. מה שהתחננו אליו, בוא תגור, לא רוצה. היה המשכורת שלו לחודש 300 לירות. מה זה 300 לירות? היום תגיד כמו 6,000 שקל, 8,000. בוא נעלה לך את המשכורת, לא רוצה. עכשיו למה הם היו רוצים לעלות? כי לפי החוק, הנשיא מקבל משכורת הכי גבוהה. אז הם רוצים גם הם, אז הם לא יכולים לעקוף אותו. אז תזוז לנו, תפנה לנו את הדרך. אז זהו, ככה היו, ענבים. אותו הדבר בגין, עליו השלום. היה גר פה בתל אביב, היה דירה שני חדרים. לא הסכים להחליף אותה. לא הסכים. רק בשביל לקבל אורחים מחוץ לארץ, אורחים רשמיים, אז היה לו בית ראש הממשלה, זה הבית הזה ברחוב בלפור. אבל ככה, לא זה. אז מה רציתי לומר לכם? ראיתי אותו, יום שישי, במרפסת, מבריש את הנעליים לכבוד שבת, צובע אותם. אחרי זה, אני הייתי אוהב לחקור דברים. אחרי שבוע התברר שגם ראו אותו עוד אנשים, לא רק בן ציון ראה, והלכו להעיר, אז אמרו לה, שומר שם, למה אתה לא עושה את זה? אומר, אני מבקש בנו, הוא לא מסכים. הוא בעצמו מצחצי על עצמו את הנעליים, עכשיו שיש עדים, עושה את זה בחוץ במרפסת. אז רואים אותו, עוברים ושבים, רואים אותו. ככה היו. זה... אז הוא, לכן יש לו איזה זכות. הוא גם ציווה שלא יקברו אותו בהר, שם איפה כל חלקת גדולי האומה. הוא קבור בהר המנוחות בירושלים. עד היום. וציווה שעשו לו לוויה ירושלמית. אז היה להם בעיה. הוא נפטר 3 ימים לפני יום העצמאות. עכשיו ישבו על המדוכה. מה עושים לפי ההלכה, לפי החוקים? כן יחוגו, לא יחוגו, וזה, סוף עברו דגל עם 2 סרטים שחורים, ואחר כך הלוויה. עכשיו הוא ציווה שיעטפו אותו כמנהג ירושלים, בדלית. עכשיו אי אפשר, דגל הלאום. סוף עשו הפשרה, הארון היה חצי דגל, חצי דלית. ואני ראיתי, הלכתי ללוות אותו, ראיתי. הוא עשה הלוויה, יהודית ביקש רבנים לטפלו בו, לא שהשלטון. אז אתה רואה, אשרי האדם שבסוף ימיו לפחות חוזר ועושה מצוות ומעשים טובים. וזה. אז מכאן למדנו רבותיי מעלת חודש ניסן, גדול מאוד החודש הזה. פלל לקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו אותו לטובה ולברכה. ונשמע ונתבשר בו בשורות טובות, כי הוא מסוגל לכל הדברים הטובים שבעולם. עסקו ואמצו, ולהתראות עוד ועוד גם עד פסח ואחרי זה בכלל.